מסחר שלם, והשיקולים הם שיקולים מסחריים, והבחור לפעמים הוא קורבן של של המסחר.
אומרים בשם הרב שח שרואים שהישיבה קטנה לא תהיה במקום רחוק.
תראה, אני אסביר גם את זה, עוד רגע אני אסביר גם את זה. אבל קודם כל, אני מדבר על תחרות, צריך לדעת, יש בחורים שתחרות בונה אותם, ויש בחורים שתחרות הורסת אותם. זאת אומרת, זה צריכים לדעת. וכל אבא צריך להכיר את הילדים שלו, ולדעת אם זה טוב להם התחרות, או אם זה יבנה אותם, או זה יהרוס אותם. זה שאלה אחת. שאלה שנייה. יש ישיבות שהן יותר חמות. זאת אומרת, הצוות וגם הגיבוש החברתי הוא מאוד טוב. הישיבה היא חמה גם מבחינת היחס של הצוות לבחורים וגם מבחינת הגיבוש החברתי בתוך החברה. זאת אומרת שהאווירה בתוך החברה היא אווירה טובה. יש ישיבות שהצוות לא כל כך חם, הוא יותר טכני, ויש ישיבות שהצוות הוא כן חם, אבל החברה היא לא מגובשת. עכשיו, חברה לא מגובשת זה יותר גרוע מישיבה תחרותית, מה שאמרתי קודם, כי נושא חברה בגיל ההתבגרות הוא הנושא הכי חשוב שיש להם. אין להם נושא יותר חשוב מאשר החברה והמעמד שלהם בחברה. זה קודש הקודשים. ואם בחור מרגיש שהוא מתרסק חברתית, הוא לא ילמד, הוא לא יתפלל, הוא יארס לגמרי, הוא ילך, הוא יצא הוא ייפול מהדרך. וחלק גדול מאוד מהנושרים למיניהם שיש לנו, הנושרים והנושרות, זה בגלל נפילה חזקה בתחום החברתי, יותר מכל תחום אחר. לא כל כך תחום לימודי כמו תחום חברתי. עכשיו, כשאני מדבר על חברה, יש כמה בעיות בחברה שהן קריטיות. קודם כל, יש ישיבות שהחברה היא מאוד ילדותית. האווירה היא אווירה ילדותית. מחפשים כל הזמן איך לצחוק על זה, ואיך לצחוק על זה, ואיך לצחוק על ה... מין כזה משהו, וכל הזמן מריבות, וכל הזמן... נכנסים כזה ישיבה בחדר אוכל בזמן ארוחת ערב. מה רואים? בחורים שזורקים זיתים וקליפות של ביצים אחד על השני. באמצע ארוחת ערב, כן? לכאורה זה נורמלי לגיל. אבל בישיבה שהאווירה ילדותית, רואים את זה בכמויות רציניות, נכנסים לשירותים, רואים שם כל מיני גרפיטי על הקירות ועל הדלתות. זה מלמד משהו על המקום. שתי המקומות האלה, החדר אוכל והשירותים, זה קצת נותן לנו אינדיקציה איזה מין ישיבה זאת פה. האם הישיבה היא יותר בוגרת או יותר ילדותית? ואותו דבר בסמינרים. אותו דבר בסמינרים. יש סמינרים שהאווירה בחברה היא מאוד ילדותית. ויש שם המון בעיות, מה שנקרא, בין אדם לחברו. המון סכסוכים בין קבוצות, בין חברות, בין זאת כן עם זאת וזאת לא עם זאת, וזה ככה וזה ככה. וכל הדברים האלה הם מאוד מאוד הרסניים. הם מאוד מאוד הרסניים.
איזה פון זה בסמינרים?
זה צריך יותר לשוחח עם מורים של בנות שנמצאות בסמינר ולברר כמה יש שם סכסוכים בחברה, כמה יש שם מעגלים חברתיים קיצוניים שזאת עם זאת וזאת עם זאת וזאת. אני אפילו נדבר על 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 בת שהיא לא כל כך 100% בסדר בעירת שמיים. היא לא הכי מתלבשת 100% צנוע, היא לא הכי עומדת בתקנות, היא לא הכי... ואני לא בא לתת הכשר לבת שהיא לא 100, אבל גם בת שהיא לא 100, לא צריכים להפוך אותה לעמולק. זאת אומרת, לא צריכים להתעלל בה, ולא צריכים להציק לה, ולא צריכים לתת לה הרגשה. אמא שלי אמרה שאני אף פעם לא אבוא לבית שלכם. המשחק הזה שאנחנו מחרימים בנות כי היא לא מספיק צדיקה והיא לא מספיק ככה ולא מספיק ככה, המשחק הזה בא ממקום לא בריא מבחינה חברתית. הפסול הזה שזאת פסולה ואסור להיות חברה שלה ואסור לבוא אליה ומותר לבוא אליה, כל הדברים האלה הם הם הרבה יותר גרועים מהעבירה, איך היא מתלבשת. זאת אומרת, אם אני מודד עבירות, אם אני מודד עבירות, אם אפשר למדוד עבירות, אז ברור שהשאלה איך בת מתלבשת, לפעמים היא פחות חמורה מהשאלה של כל הבן אדם לחברו שרוצחים, רוצחים אחד את השני. ולא פעם אני שומע מבנות, אני לא אלמד בסמינר הזה, וגם לא בסמינר שקרוב לסמינר הזה, כי אני לא רוצה לפגוש את הבנות של הסמינר. אז אני שומע ביטויים כאלה, בלי סוף. למה בת אומרת כאלה ביטויים? למה בת מגיעה לכזה הקצנה בזה שלה? וצריך לדעת שהבת הזאת היא קרוב מאוד לנשירה, אם אני אתעקש איתה, את כן תלמדי בסמינר הזה. זאת אומרת, אני אכריח אותה, את לא תעברי סמינר, את כן תשארי פה, היא תנשור. היא תהיה נושרת, אין ספק בזה. כי אנחנו צריכים להבין, הנושא של חברה הוא קריטי, גם אצל בנים וגם אצל בנות, הוא קריטי. וכשבת מרגישה שהיא נדחית על ידי החברה, ואני יכול להגיד לה, תשמעי, תהי יותר צדיקה, תהי יותר בסדר, זה לא יקרה. זה לא תשובה. זה בכלל לא תשובה. כי להפך, להפך, אם הבת אהובה בחברה ומקובלת בחברה, היא תרצה להיות כמו החברה. ואם החברה צדיקה, היא גם תהיה צדיקה. כשהיא הולכת הפוך, זה מרדנות בגלל שלא טוב לה והיא לא רוצה להיות כמוהם. זאת אומרת, זה בא ממקום הפוך לגמרי מה שאנחנו חושבים.
ואם הפוך, החברה שם היא יותר מגובשת, אבל כל החברה היא קצת פחות מתלבשת טוב וזה.
זה עדיף. זה עדיף, כן. כי
אפילו שהיא תתחבר ותהיה גם כן כמוהם.
אולי, אבל יש סיכויים, אבל אפשר יהיה להרים כאלה בנות. כי חברה מגובשת לא צוחקת על הבנות שהן כן יותר טובות. והחברה לא מגובשת, צוחקת גם על אלה וגם על אלה. זאת אומרת, זה בעיה לא פשוטה. זה בעיה לא פשוטה. אנחנו תמיד מסתכלים עם איזה בתים שולחים לסמינר הזה, ואיזה בתים שולחים לזה. אבל אנחנו לא חושבים איזה מתחים יש שם בחברה. איך כל אחד בודקת את השנייה, מלשינה על השנייה. זאת אומרת, ולא כל אחד יכולה לחיות בזה. לא כל אחד יכולה לחיות בסוג הזה של המתח ובסוג הזה של העוינות. וזה לא נגמר רק עם פרומקייט של הלכה, של כן בסדר. זה בכל הבן אדם לחברו, זה גם מלשיני ממעתיקה ממבחנים, ומלשיני מצחקה על המורה מאחורי הגב, וכל מיני שטויות. כל מיני שטויות. זה דברים מאוד מאוד מסוכנים. זה מאוד מאוד מסוכנים, וזה מגיע בסוף לנזקים לא פשוטים בכלל. גם בסמינרים וגם בישיבות יש לנו את הקושי הזה של הבעיות החברתיות. עכשיו, הרבה פעמים יש מקום שכאילו הוא מאוד חזק ביראת שמיים. אבל עוד הפעם, בשיטות שרומסים ורוצחים כל מי שלא בקו שלנו. זאת אומרת, מי שלא בדיוק כמו שאנחנו חושבים, אני לא יכול לשכוח את הסיפור, הייתה חתונה של בחורה מאוד טובה, מבית מאוד טוב. והגיעה חופה, והכלה באה עם הכיסוי הזה של הפנים, הרי הכלה מכסים לה את הפנים בחופה, הכי שקוף שיכול להיות. וכמובן שמשפחה טובה ובת טובה, ופתאום היא באה כל כך שקוף, אז זה מראה שהיא מקולקלת, זה מראה שמשהו פה לא בסדר עם הבחורה הזאת. ובחתונה הזאת ישבו אנשים, גברים ונשים, שעתיים דיברו לשון הרע. כל השעתיים דיברו איזה בחורה מקולקלת, איך היא מרשה לעצמה, איך זה קרה, מסכנים ההורים, מסכן החתן, למה הוא נפל. שעתיים לשון הרע. ככה היה חתונה, ככה נראתה החתונה הזאת. הסעודת מצווה, מה שזה נקרא בהלכה. מתברר. אני אספר לכם סיפור אמיתי. מתברר שלבחורה היה קושי מאוד גדול בשמיעה. והיא אמרה, אבא שלה בא לרב אלישיב ואמר שאם היא רואה את תנועות השפתיים ושומעת ביחד, אז היא מצליחה לזהות את המילים שאומרים לה. אבל אם היא לא רואה את תנועות השפתיים, אז קשה לה לשמוע. מה יהיה עם השבע ברכות בחופה? מה עם הברכות? ברכות נישואים, ברכות אירוסין. הקלה לא יכולה לשמוע את הברכות. אז הרב אליאשי אומר, תעשו שקוף לגמרי, ואז הקלה תראה את ה... ואז הקלה תראה את תנועות השפתיים, וזה יהיה בסדר. אז בעצם השקוף הזה היה הוראה של הרב אליאשי מסיבות של הלכה, לא מסיבות חלילה של יותר מודרני או פחות מודרני. עכשיו, אנשים לא יודעים את הסיבה. אנשים לא יודעים את הסיבה. אז יושבים כולם, מדברים לשון הרע.
עכשיו,
עכשיו, עוד דוגמה שאני רוצה לתת לכם. גם כן הייתה בת בסמינר, שפתאום מגיעה עם גרבי כותנה. רצו לזרוק אותה. מה זה? גרבי כותנה? התברר שיש לה איזה אלרגיה באור, והיא חייבת גרבי כותנה. הסמינר, היא כבר אמרה, הסמינר לא קיבל, לא, את שוברת לנו את ה... את שוברת לנו את ה... את ה... את הכללים פה, אנחנו לא יכולים לעשות דבר כזה. תשארי בבית. עוד הפעם, מאיפה זה בא? איפה הבן אדם לחברו? איפה הבן אדם לחברו? אז עכשיו השאלה, עוד הפעם, כשאני שולח בת, שהיא מאוד חזקה ומאוד מסוגלת להילחם, מה שנקרא פייטרית, היא יודעת להילחם. בסדר, אז היא תתמודד עם כאלה דברים. אבל בת שהיא יותר עדינה, היא לא עומדת בזה. כן, היא לא עומדת בזה, היא לא עומדת בזה. ואז הילדה מתרסקת, מקבלת שנאה לכל מה שהסמינר מחנך. זאת אומרת, היא לא מקבלת שנאה לאותה מורה או לאותו רכזת או לאותו זה. היא מקבלת שנאה לכל החינוך, לכל השיטה, לכל הדרך, והיא קמה ובועטת והולכת. לא, לא פשוט הדברים האלה. בישיבות קטנות יש לנו דברים דומים לזה בכיוונים אחרים. יש לנו דברים דומים בכיוונים אחרים. היום נכנס מאוד מאוד הנושא של לבוש. בחורים נהפכו לבחורות של סמינר, הבחורים בישיבות קטנות, הם צריכים מותגים, הם לא יכולים לבוש חולצות רגילות, לא יכולים לבוש מכנסיים רגילים. הם צריכים מותגים. אני כבר לא מדבר על בוסם, אני כבר לא מדבר... פתחנו בית יעקב בישיבות, אבל... אבל... עוד הפעם, מה אני עושה עם זה? מה אני בתור אבא עושה עם זה? הדבר ראשון, כל אחד שיחשוב אם הוא רוצה לשלוח את הבן שלו למקום שמקדש את הדברים האלה עד הסוף. להגיד שקיים היום ישיבה שלא מעניין מה לובשים את אף אחד, לא קיים כזה ישיבה, לצערי הרב.
סיבות לבעלי תשובה.
מה?
סיבות לבעלי תשובה.
כן, הם היחידים, אבל זו לא ישיבה קטנה. ישיבות קטנות אין. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד היום שיש ישיבה בארץ, שאני אגיד לבן שלי, קח מזוודה עם חולצות של 20 שקל, ותלמד טוב. 5 ב-10, מה שנקרא. אין היום כזה דבר. אין היום, אין, לא קיים. לא קיים. זאת אומרת, יש בעיה. יש בעיה אמיתית שבאיזה מקום אנחנו איבדנו שליטה על הנושא של הלבוש. אבל עדיין, עדיין, יש בחורים שהם מספיק להם חולצות של 40-50 שקל, והם לא זקוקים ל-200-400 שקל חולצה. אבל בחלק מהישיבות זה ממש בחור מרגיש...
חייב דבר כזה חולצה ב-400 שקל?
כן, כן, כן. בהחלט כן. לא חולצה מסין. מה? חמישים, שישים, זה טוב, זה מסין. זה מותג מסין. לא, אני מדבר, יש בעיה, יש בעיה בנושא הזה אצל בחורים היום, שנורא נכנס הנושא של לבוש
ו... המדענים הגדולים ככה?
מה?
זה המצטיינים.
כן, כן, כן.
אי אפשר לתפוס שיחה עם המצטיינים, להגיד להם שאתם עושים בדיוק ההפך התורה, כזה מצטיין.
שהוא בעצמו ילך בחוצה, ניתן דוגמה אישית, אי אפשר. אי אפשר. זה נושא שאנחנו, אתה יודע, כשהתחיל כל הבלגן עם המחשבים, עם אינטרנט, עם כל הסיפורים האלה, נכנס אחד לרב אליאשיב, תלמיד חכם, אמר לו שיוציאו איסור על מחשב בכלל, לא דווקא אינטרנט, שבכלל לא יהיה מחשבים. כמו שאין טלוויזיה באף בית, לא יהיה מחשבים באף בית. אמר לו, אבל אליאשיב, מדי מאוחר, לא שייך, אי אפשר כבר לעשות כזה איסור, הפסדנו את הרכבת הזאת, כאילו, מדי, לא יכול, היום הדור הוא, המציאות של הדור היום, שאתה לא יכול להוציא כזה איסור, מדי מאוחר, הוא אמר. יכול להיות שאם היינו עושים את זה, כשהמציאו את המחשב, חשבו שזו מכונת כתיבה יותר משוכללת, שלא הבינו את, את הפוטנציאל שזה מכיל. אבל אחר כך שבאו לרב אלישיב, הוא אמר, אינטרנט אפשר לאסור, מחשב כבר אי אפשר לאסור. זאת אומרת, אין, זה מדי מאוחר. יכול להיות שבעוד 40 שנה יגידו לך שגם אינטרנט אי אפשר לאסור, אני לא יודע, כן? אני לא יודע מה יקרה. היום עוד זה עוד אפשר להגיד שאסור, אבל מחשב אתה לא יכול להגיד.
כבר היום לא
אוסרים. מה?
כבר היום לא אוסרים.
לא, כן אוסרים, אל תגזים.
זה לעבודה, זה לזה, כבר...
אל תגזים. אבל... בנושא לבוש אנחנו איבדנו את זה, וצריכים לדעת את זה. עכשיו, אנחנו צריכים לבחור ישיבה לילד, אנחנו צריכים לחשוב גם עם מה הוא יתמודד שם. אני לא יכול שילד שלי יתלבש הכי עני מכל הכיתה, אבל אני גם לא מספיק עשיר לממן את כל הכיתה הזאת. זאת אומרת, אז אני מראש, לא כדאי לשלוח את הילד להכניס לו כזה ניסיון. אם אני יודע שבישיבה הזאת מותגים זה אבי אבות, אני לא יכול לשלם את הכספים האלה. בתור אבא, אני לא יכול לשלם כאלה כספים בשום אופן. מצד אחד. מצד שני, להגיד לילד, אתה בכל זאת תלך לישיבה. אני מכיר בחור, משפחה לא של בעלי תשובה, משפחה חשובה, אבא תלמיד חכם, רם בישיבה, האמא מורה בסמינר, הם הונגרים. הם הונגרים במוצא שלהם, קצת חסידים אפילו. הם היו מקפידים ללכת במסורת של המשפחה שלהם, היינו הולכים ממעיל ארוך וכובע עגול, זאת אומרת, כמו הונגרים. והם שלחו ילד למסורה. הם שלחו את חיידר המסורה, אז בטח כימוני היה המסורה, מה שהיום נקרא חוות דעת, נקרא החיידר הכי היי סוסייטי, אז בזמנו המסורה היה נקרא בירושלים הכי, עוד לא הקימו אז את חוות דעת. זה היה לפני שפתחו את חוות דעת. אז המסורה היה נקרא, תחכימוני, אני עכשיו החיידר הכי... והילד בא למסורה, ואין שמה... ילד אחד עם מעיל ארוך וכובע עגול, הוא בא הבית, אמר לי, לא יכול ככה ללכת. בכיתה כולם צוחקים עליי. לא, אנחנו, זה המסורת של המשפחה שלנו, ולא יעזור לך כלום. היום הילד הזה הוא נושר חילוני. לגמרי, לגמרי חילוני. וזה התחיל מההתעקשות של ההורים שלא הבינו, לא להכניס ילד לחברה שהוא מרגיש שהוא לא יכול שם לחיות. במה? בלבוש סך הכל. אז אם אנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים לעמוד בכלכלה של הלבוש הזה, חוץ מהשקפת עולם, שאני לא בטוח אם זו השקפה נכונה לחנך ילד על... על זה, אחר כך אני אומר לו, תהיה אברך, תלמד בכולל, אשתך תהיה מורה, כי אסור ללכת לאקדמיה, אז היא תביא 3,000 שקל, ואתה עוד 1,500 מהכולל, ולא תקנה שום מותגים. רק מה הוא כן יקנה? חינכתי אותו כל השנים בישיבות שהוא ילבש את המותגים, ופתאום אני אומר לו, תחיה עם 3,000-4,000 שקל לחודש, מאיפה? צריכים לזה לחשוב, צריכים לחשוב לאן אנחנו שולחים את הילדים שלנו היום. היום הבעיות שלום בית אצל זוגות צעירים, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל מקובל, שחלק מבעיות שלום בית אצל זוגות צעירים, זה בילד הראשון, אם יקנו עגלה ב-3,000 שקל, או ב-9,000 שקל. כי האישה אומרת, אני חייבת, עגלה מותג. זה לא מספיק שיש עגלה טובה לילד. עגלה מותג, ועגלה מותג זה בין 7-9. וזה זוג צעיר, שאישה בקושי מרוויחה, ולקחו משכנתה, והבעל בקושי יש לו מהכויל. לא מדובר על, 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 על בני עשירים, לא מדובר. וזה לא עוזר, וזה מגיע לטיפול שלום בית, מגיע לאדם חיצוני שצריך לפסוק לכם מה לעשות, כי הזוג הצעיר הזה, האישה לא יכולה, היא חייבת עגלה. היא חייבת את עגלה מותג. לפני כ-9 חודשים נולד לי הנין הראשון. לא, זה כבר 9 חודשים, עוד מעט. בקיצור. אז אני אמרתי לנכדה שלי, שברגע שיוולד ילד, עגלה זה עליי, אני קונה להם מתנה עגלה. נתתי להם צ'ק, בלנקו ככה, ריק. אמרתי להם, תקנו איזה עגלה אתם שאתם רוצים, בתנאי אחד, שזה לא יהיה מותג. מותג אני לא נותן. אין דבר כזה, מה? אמרתי, אני נותן לכם עגלה, איזה שאתם רוצים, רק לא מותג, זה לא. אבל זה השחתה, זה השחתה מסוימת, זה השחתה מסוימת שאנחנו מכניסים אותם לניסיונות שהם לא יכולים לעמוד בהם.
אם אדם יקנה דבר יקר, יכול להיות שהוא
מהרוב,
אבל לא מהנורמלי.
לא, לא דבר נורמלי, לא נורמלי, אנחנו לא בנויים לזה, אנחנו פשוט לא בנויים לזה. אז צריכים לדעת שאם שולחים ילד למוסד, צריכים לחשוב גם איך הוא יתמודד עם, גם בסמינר, למרות שסמינר יש תלבושת, וצריכים ללכת רק עם התלבושת, עדיין יש לנו את הבעיה עם הבנות, עם המותגים, וגם, ובישיבות זה ממש...
הרב, בסכם מה שהרב אומר זה נכון, אבל אני מכיר כמה משפחות, אם הם צריכות למצוא איזה סימנר שהכניס אותם, הם כבר
עובדות. בסדר, זה כבר, אתה מדבר על נושא אחר. אתה מדבר על נושא אחר.
לא, זה כאילו שהרב מציג, כאילו, אני יכול להכניס
איזה סימנר... יש כאלה שיכולים להכניס לאיזה סימנר שהם רוצים, ויש כאלה שאף סימנר לא רוצה אותם. בסדר, אני עכשיו לא מדבר באופן פרטי על מישהו, אני מדבר על
הצורה... מי שמרושת במערכת.
כן, וחוץ מזה, בישיבות קטנות זה ודאי ככה, שבישיבות קטנות הרבה יותר קל להכניס כמעט לכל ישיבה, כי התחרות בין הישיבות היום, לשמחתי הרבה, יצרה מצב, אם היו פותחים עוד 5 סמינרים בירושלים, היית רואה שכל בת, אשתי למדה בסמינר לפני, אני לא אגיד כמה שנים, כי זה כבר לא נעים, אבל היא מספיק זקנה, כשהיא למדה בסמינר, היה 12 בנות בכיתה, זה היה נקרא כיתה צפופה. זאת אומרת, לא, בית יעקב לא. ביסודי היא סיפרה לי שהיה בכיתה שלה אף פעם לא יותר מ5 בנות. והיו לומדים כיתה ה' ו' ביחד, או שג' ד' ביחד, כי לא היה מספיק, לא מספיק ילדים. ואחר כך בתיכון ובסמינר, גם כן היה כיתות קטנות. אז כמובן, מי שבא קיבלו. מי שבא, כולל בנות מבתים חילוניים. וכמובן לא היה נושא כזה של ספרדים ואשכנזים וזה וכל המשחקים האלה. לא היה, מי שבא, קיבלו. אני ישבתי עם אשתי, עם האחיות שלה, עם הגיסות שלה, ככה, קבוצה של נשים מבוגרות. אמרתי, אתם כולכם למדתם, חלק מהם היו שם מנהלות של בתי ספר אפילו. אמרתי, אתם כולכם למדתם במקומות שקיבלו מי שבא, בלי שום סלקציה, לא היה מישהי שלא קיבלה. תגידו לי שמות, מי התקלקלה בזמן שלכם מהבנות האלה שקיבלו ככה. לא היה להם שם אחד להגיד. תבדקו את זה. תבדקו ותגלו, אין שם אחד שאפשר להביא לי שבגלל שקיבלו בנות כאלה לסמינר, מבתים ככה וככה וככה, מי שהתקלקלה.
לכאורה הפתרון פשוט. הרב יפתח 5 סמינרים
בעזרת
השם.
זהו. זה כן, זה פתרון פשוט. אני צריך שזה 5 מיליון דולר, אבל חוץ מזה הכל בסדר.
אם אני מביא 5 מיליון דולר, הרב...
כן, בטח. תביא 5 מיליון דולר, אני אקח מעשר ואני אפתח. לא, עכשיו, נדבר ברצינות, כן? יש בעיות, אני לא אומר, אבל צריכים לחשוב, צריכים לחשוב. זה לא פשוט הנושא הזה. אז אמרנו, יש לנו נושא לימודי, יש לנו... נושא לימודי עוד לא דיברתי. יש לנו נושא חברתי ויש לנו נושא של... תחרות, יש לנו נושא של חמימות, שצוות שהוא יותר חם וצוות שהוא פחות חם, סיפר לי אבא, שהבן שלו עומד בישיבה מאוד חשובה בירושלים, אחת הישיבות הכי חזקות בבית וגן, ישיבה קטנה. הוא הגיע לחתונה, הוא פוגש את המגיד שיר של הבן שלו. אז הוא אומר, אני אבא של זה וזה, איך הבן שלי? אז המגיד שיעור אומר, רגע, אני צריך להוציא פתק לבדוק אם הבן שלך מופיע ברשימה של הכיתה שלי בכלל. הוא לא זוכר כזה שם, הוא לא זוכר שלומד אצלו אחד כזה. והמגיד שיעור הזה, אם הייתי אומר לכם את השם שלו, אתם כולכם מכירים אותו. הייתם כולכם מתעלפים פה, אדם מאוד חשוב. תלמיד חכם מאוד גדול ואדם מאוד חשוב. כולו אין אחד פה שלא מכיר אותו. והוא מוציא פתק לחפש אם הילד שלך לומד אצלי בכלל. אז מה? אז איפה אנחנו נמצאים? וזה קיים, זה לא סיפורים. זה לא סיפורים, זה דברים שקיימים כל הזמן בשטח. אדם צריך לחשוב כשהוא שולח ילד, לאן הוא שולח אותה, עם מה ילד יכול להתמודד ועם מה ילד לא יכול להתמודד. זה שאלות לא פשוטות. עכשיו, בתחום הלימודי, יש סמינרים ויש ישיבות שיש כל הזמן לחץ לימודי. יש לחץ לימודי. אצל בנות זה אומר שמי הרגע שנכנסו לסמינר מפסיקות לעזור בבית כי יש להם לחץ לימודי. ואצל בחורים, עוד הפעם, הפחד של הבחורים שלא עומדים בלחץ ונשברים. אצל בחורים יש יותר סכנה של שבירה, של בחורים שנשברים כי הם לא עומדים בלחץ הלימודי. לא דווקא תחרות, אבל לחץ לימודי, מדי גדול. צריך לדעת שבחור נמצא בישיבה, לפעמים קשה לו, הוא לא יכול ככה בשעות. קשה לו ככה בשעות לשבת ללמוד, קשה לו שיעורים כאלה ארוכים, קשה לו סדרים כאלה ארוכים, ובחור שקשה לו הוא בחור לגמרי נורמלי. זאת אומרת, לא נגיד יש לי בן דפקט, יש לי בן בעייתי, הוא לא מסוגל לשבת שעתיים וחצי שיעור ולשמוע בלי לזוז. בחור שקשה לו הוא בחור נורמלי. זה דבר אחד. עכשיו, ישיבה קטנה יש עוד בעיה. הישיבה בנויה רק על שיעורים, אין שם משהו לעשות חוץ, מי שבאופי שלו לא בנוי לשמוע שיעורים, יש לו בעיה עם ישיבה קטנה, כל בחור. ואין פתרון לבעיה הזאת, כי ישיבה קטנה זה להכין את השיעור, לשמוע את השיעור, לחזור על השיעור, אין משהו אחר, לא עושים שם שום דבר אחר. אז מי שלא מתחבר לשיעור, לא מתחבר לכלום. אין לו מה לחפש בישיבה. אבל אין לי ישיבה אחרת ששם זה לא ככה, זאת אומרת, אנחנו בבעיה. אני לא יכול לשלוח אותו, אני יכול להגיד, טוב, זה לא מתאים לבן שלי, אני מצא לו ישיבה שזה לא ככה, אין כזה ישיבה. כל הישיבות קטנות בסיסטם הזה, וזה בעיה.
בגדולה זה לא ככה.
מה? בגדולה לא. בגדולה השיעורים הם לא חשובים בכלל, בחור יכול לצאת מצוים בלי לשמוע שום שיעור. כי הבחורים לומדים לעצמם לבד, יש להם גם שיעור, אבל זה לא מרכז הלימוד של הבחורים, וזה לא העיקר, וזה לא בנוי על... לא העיקר זה השיעורים, אבל בישיבה קטנה כן, אין משהו אחר, וזה קושי. עכשיו, כשאנחנו מגלים ילד שיש לו כזה קושי, אנחנו צריכים לחפש איך לעזור לו, איך לעזור לו, איך להתמודד עם הבעיה הזאת, ואיך לחיות את זה, ואיך לעבור את השלוש שנים האלה, ולהבין את הקושי שלו עם שיעורים, ולהבין את הקושי שלו עם מבחנים, ואנחנו צריכים לתת לו גב. שהוא לא סוג ב' והוא לא אשם, יש לו מבנה קצת שונה ולכן לא הולך לו בישיבה גבוהה כי אני אלך לו, שלא יפחד. אני צריך לתת לו כל הזמן את הגב וכל הזמן את העזרה גם. איך לעבור את השלוש שנים האלה? חלק גדול מהילדים האלה מתרסקים. כי המבנה לא מתאים להם ואף אחד לא עוזר להם ואף אחד לא נותן להם פתרון. זאת אומרת, זה בעיות לא פשוטות בכלל. עכשיו נרד למטה.
שבונים
את הילד. מה? בישיבות בונים את הילד, אבל דרך שיעורים. לא בונים דרך משהו אחר. ומי שלא מתאים לשיעורים, אז הישיבה היא מעציע לו. זה נכון שהם בונים את הילד, אבל הם בונים אותו דרך שיעורים. זה שיטת הלימוד.
לא חשבו
על שקראת
את השיעורים האלה, לתת לכם אלה
שהם חזותיים יותר. מה? זה העצה, כן. העצה הוא לכתוב את השיעור ולתת להם לקרוא אותו, נכון, אבל הישיבות לא עושות את זה. זה ההורים צריכים לדאוג לזה. עכשיו, נעבור, נרד למטה לחיידרים. החיידרים הם גם כן מאוד מאוד גדולים בכיתות. השנים האחרונות לא קיים כיתה בחיידר פחות מ-30 ילד. לא קיים דבר כזה, זה מינימום. לפעמים זה גם 35 מגיע, אבל 30 יש כמעט בכל חיידר. בכיתה של 30 ילד, חלק מהילדים נאבדים. חלק מהילדים לא מסתדרים, לא מוצאים את מקומם. גם הרבי לא רואה אותם, גם הם בחברה נאבדים, קשה להם. לא כל ילד מסוגל ללמוד. עכשיו, חיידרים עם כיתות יותר קטנות, זה חיידרים פחות טובים. חיידרים פחות טובים. עכשיו, מה נשלח את הילד לחיידר פחות טוב, כי יש שם כיתות יותר קטנות? כאילו, מסכימים לקבל אותו בחיידר הכן טוב. זאת אומרת, אני מלא את השאלה בצורה כזאת. מה? זה לא מוכרח. יש ילד שיש לו עוצמה ומרפקים, הוא יכול להתמודד. אני מדבר על ילד שהוא לא כל כך, ילד יותר עדין, ילד פחות עוצמתי. ילד שהוא עוצמתי וחזק יכול להתמודד עם כיתה של 30 ולהצליח וזה בסדר. אפילו ילד שהוא לא מי יודע מה חזק, אבל חלק מהילדים יכולים כן להתמודד עם הסיפור הזה וגם להצליח. אבל לפעמים יש לנו ילד שהוא יותר חלש, הוא פחות עוצמתי, פחות חזק, ואנחנו לא לוקחים את זה בחשבון לפעמים, כי יש לי פיתוי נורא גדול, שהישיבה, החיידר הטוב ביותר בשכונה או בעיר, הסכים לקבל את הבן שלי. זאת אומרת, פה הבעיה. הבעיה שהמקומות הכי טובים קיבלו את הבן שלי, הוא מוכשר. הוא ילד טוב וקיבלו אותו. ואז אומר, מה, אני אפסיד מקום כזה טוב, ילך למקום פחות טוב. אבל טוב ולא טוב זה לא מה הכבוד בתור, בסופר, שעומדים בתור לקופה, ומישהו שואל את האמא, באיזה חיידר הבן שלך לומד? היא אומרת, כל הכבוד, באמת, חיידר נהדר. לפעמים השיקול של האמא, בתור לסופר, מה יצפר, איפה הבן שלך לומד, באיזה חיידר, איזה ישיבה, זה קובע לאן לשלוח. במילים יותר פשוטות, הכבוד. יש מושג של מה יותר כבוד לשלוח, מה יותר... אבל צריכים לדעת שלפעמים אנחנו מחפשים כבוד ואנחנו מסכנים את הילד. אנחנו מסכנים את הילד לפעמים עם חיידר שהוא לא מתאים לו. עכשיו, בחיידרים יש עוד בעיה, שכל שנה, לפעמים ילד כל שנה יש לו הלכה אחרת. מה פירוש הלכה אחרת? אם יש לו רבי טוב, הילד לומד נהדר. אם יש לו רבי בעייתי, הילד יורד מהפסים לגמרי. זאת אומרת, יש ילדים שזה ממש תלוי כל שנה איזה רבי יש לו. זה ממש משוואה מדויקת. כשיש רבי טוב, הילד ממש מצטיין ומתמיד ורציני, אוהב ללמוד, פתאום אוהב להתפלל, פתאום אוהב להקפיד הלכה, פתאום שם מים לנטילת ידיים למיטה, כי יש לו רבי טוב. שנה אחרי זה הוא לא רוצה לשים מים לנטילת ידיים, הוא לא רוצה להתפלל, הוא קם מאוחר, הוא יודע. וכל ההבדל הוא רק איזה רבי היה לו שנה ואיזה רבי יש לו. וזה נושא שלפעמים, ופתאום ילד שהיה הכי טוב ממש בבית, במשפחה שלנו, הילד הזה פרח. פתאום, הרי מה קורה היום שילד מפריע שלוש פעמים בשבוע? ישר הרבי והמפקח קוראים לאבא, תשמע, קח אותו לבדיקה, הוא צריך רטלין, תשמע, הילד שלך כבר שלוש פעמים הפריע, זהו, גמרנו. שאתם חותמת, ילד עם בעיה, שלום. גמרנו עם הילד. שנה אחרי זה הוא הגיע לרבי אחר, פתאום הוא לא צריך רטלין, הוא לא צריך כלום, הכל נהיה בסדר. אבל זה ברור, זה ברור שבחיידרים רואים, לא כל הילדים, אבל חלק מהילדים, זה כל שנה יש להם מצב אחר, תלוי מי הרבי שלהם. אז קודם כל, ההורים צריכים להיות מעקב. ההורים צריכים להיות מעקב משני כיוונים. דבר ראשון, בכל, היום, בחלק גדול מהחיידרים יש כיתות מקבילות. יש כיתות מקבילות. אז אם אני מברר אצל ההורים ואצל הילדים של השנה היותר גבוהה שאיזה רבי יותר טוב, אז עוד לפני שמתחילה השנה, לבקש החלפה של כיתה, לא להיבען מהחלפה של כיתה. כי החלפה של כיתה, מבחינה חברתית, זה שבועיים קושי לילד הסתגלות. יש לו, אם אני מחליף לילד כיתה, יש לו שבועיים קושי להסתגל לכיתה החדשה, אבל זה שבועיים. רבי לא טוב זה שנה, זה לא שבועיים. וחוץ מזה, לפעמים ילד נהרס, ואחר כך אני לא יכול להחזיר אותו גם. ואני לא יכול להחזיר אותו למסלול, כי הרבי הרס אותו. צריכים לדעת את זה. רבי לא טוב זה הדבר הכי מסוכן בחיידרים, וזה היום קיים בכמויות. זה קיים בכמויות שבכל חיידר יש רבי אחד או שניים, שהם הורסים ילדים. בסוף מפטרים אותם, אבל קודם הם מעבירים שלוש, ארבע מחזורים של ילדים שהם הרסו אותם, ורגע הם גם מפטרים אותם. לא, זה בדיחה, אבל אני... לא, אל תגזים. אבל אני לא מדבר דווקא על הרטלין. אני מדבר, יש רבס שהם לא טובים. יש רבס שהם לא טובים. הניסיון מראה שאחרי שלוש שנים מפטרים אותם. אבל הנזקים שהם עושים באותם שלוש שנים, זה לפעמים לא ניתן לתיקון. עכשיו, אנחנו הרי לא יכולים להיות מנהלים של החיידר במקום... צריך להיות ריאליים. אנחנו הורים, אנחנו צריכים להסתכל במשקפיים של אבא. במשקפיים של אבא, אני צריך לברר מי הרבי ואיך הוא. ואם הוא לא טוב, להחליף רבי, ולפעמים אפילו להחליף חיידר. מי אפשר? זאת אומרת, צריכים לדעת שלא לא לתת לילד ליפול לתוך רבי שמראש אנחנו יודעים שהוא לא טוב. זה דבר מאוד מאוד מסוכן. מאוד מסוכן. והמון ילדים בחיידרים נהרסים בגלל הקטע הזה של הזה. והכי גרוע, כמובן, בכיתות ז' ח'. כי כיתות ז' ח' קובע לנו את הישיבה הקטנה. ואם ילד לא לומד טוב, ז' אפילו יותר חשוב מח'. ואני אסביר לכם למה. הכי חשוב זה כיתה ז'. למה? כי הישיבות לא כל כך סומכות על מבחני כניסה. מבחנים שהם עושים לילד לקבל אותו, זה לא כל כך קובע להם. מה שקובע בישיבות היום זה האינפורמציה. הם יותר מבררים על ילד. אצל מי הם מבררים קודם כל? אצל הילדים שלומדים אצלהם שבאו מאותו חדר. זאת אומרת, שהילד הזה היה בכיתה ח', עכשיו הוא אצלי שיעור א' ישיבה קטנה, הם שואלים אותו על הכיתה ז' של שנה שעברה. זאת אומרת, ככה זה הולך. תמיד הישיבה לוקחת את הבחורים בשיעור א', שלומדים אצלה, הילדים שבאו מהחדר הזה, ואומרים, תראה, נרשמו אלינו זה וזה וזה, איך הם? אז אם הילד בכיתה ז' יש לו רושם טוב, אז החברים יספרו עליו אינפורמציה טובה, האפשרות שלו להתקבל לישיבות היא הרבה יותר, הרבה יותר עובדת, כי האינפורמציה תמיד הולכת לשאול... מה? צריכים לקחת את זה בחשבון, שהכיתה ז' היא מבחינת אינפורמציה, מבחינת החלק של אינפורמציה, היא נורא נורא קובעת איפה יקבלו את הילד. דילים...
הרי חדר יפחד
לא, לוח
מישהו
לא.
שלא
כראוי,
כי
בשנה
הבאה
ישבה לא
תקבל אותו.
זה
לא
הרבה
משחקים לעשות.
זה לא בדיוק ככה. דילים, זה כשיש לך ילד טוב, אז מוכרים אותו בדיל כדי להכניס שניים חלשים. זה הדילים. לפעמים ילד טוב שלך, אומרים כך, אני אתן לך את זה, קח עוד שניים חלשים יחד איתו, תקבל, אז עושים דילים. אז שוכרים את הבן שלך לישיבה שלא מתאימה לו, בשביל הדילים, זאת אומרת, זה, מה ששאלת קודם, יש, הרבי יודע לאיזה, חדר, לאיזה ישיבה כדי לשלוח את הבן שלי, למה לא לסמוך עליו? התשובה היא כי הוא עושה דילים, כי הוא צריך לדאוג, הרבי שלא הצליח לשלוח את כל הכיתה לישיבה טובה, נקרא רבי שנכשל. אז הוא חייב להגיע ל-100% הצלחה עם הכיתה שלו. ושזה הוא צריך לעשות דילים. ואז הוא לוקח אחד טוב, עם שניים חלשים, הוא אומר, תקבלו את זה, אני אתן, תקבלו את שניים האלה, אני אתן לכם את זה. זה דילים. אבל לפעמים הם הורסים ילד כדי לעזור לילדים אחרים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לחיות עם מודעות, צריכים לדעת שהדברים האלה הם לא פשוטים, ואנחנו צריכים להחזיק ראש בזמן ולשמור על הילד הפרטי שלנו. לא לנהל חיידרים, לא לישיבות, לא לסמינרים, לנהל את הבית שלנו, את הילדים שלנו, אבל לנהל את זה בצורה נכונה.